בספר אלף המגן כתב שהתועלת שיש שולחים קברי צדיקים מעין מה שאמרנו בתחילה, שכשאדם הולך לשם אז הוא עושה תשובה, הוא עושה מעשים טובים, אז על ידי התשובה והתפילה והמעשים הטובים שהוא עושה, אז זה יגרום שהתפילה שלו תעלה ותעשה רושם למעלה. לכן זו הסיבה שראינו שבספרים העריכו מאוד בשבח הדבר. יש דבר נוסף שחשוב לדעת אותו. הרבה פעמים מצוי שאנשים באים לבית הכנסת, אני לא מדבר על בעלי בתים סתם, אני מדבר על בני תורה או אלה שרגילים לבוא יום יום לבית הכנסת, והוא רוצה לעשות השכבה לאביו, והוא מבקש מהרב שיעשה השכבה, וחושבו שאם הרב יעשה זה יותר גבוה, יותר יעשה יותר רושם, ולהי בדיוק ההפך. מעבר יבוק שהוא למעשה האלף בית של כל ההלכות האלה וכל העניינים של הנפטרים, כותב שאין כמו תפילת הבן על אביו והתלמיד על רבו. אם זה חולה, זה חולה זה פשוט, כיוון שבחולה הוא באמת מרגיש את הצער, זה כואב לו שאבא שלו חולה, אז יש לו שייכות איתו, חלילה מישהו מקרובר חולה, אז התפילה נעשית מקירות הלב. או תלמיד על רבו, זה מעין מה שאמר לי פעם כמו רבי הרב השלום על רבו, רבי יהודה פתיה. הוא אמר לי, תדע שאני לא מאמין בקניעות, ככה אמר לי אבא, אבל קביע שכתב רבי יהודה פתיה אני יודע שהוא אמיתי לחלוטין. אומר למה? כי אני ראיתי אותו שהיה כותב קביע, היה צם אותו היום, לא משנה מי, סתם יהודי יש לו איזה צרה, אז בא אליו, היה כותב לו קביע, היה צם. אומר, ואני ראיתי אחרי שהיה כותב את הקביע עומד שעה ליד ארון קודש ובוכה בדמעות שליש על אותו חולה שהקמיע הזה יישא אותו עליו, שבבקשה ממך ריבון העולמים תקרא הרואה גזר דינו, תגזור עליו גזרות טובות. אומר קריה, אומר, ואחר כך נותן את הקמיע לאדם, אומר, תגיד לי, אחד שמוריד שעה דמעות צדיק כזה, שעה דמעות בטעני, שזה עושה את זה לא בשביל ממון, לא בשביל שום דבר אחר, בוודאי שזה עושה את זה. אז אנחנו לומדים מכאן שרחמנא ליבא בעת, כשאנחנו עושים דבר מהלב, שהוא אותו באמת, אז זה דבר שעושה רושם בשמיים, זה נותן תעודה, זה מועיל, זה משפיע, זה דבר שמשפיע. אז לכן אומר המעבר יבוא, שגם ללכת לקבר בן אצל אבא, או תלמיד אצל רב, הוא הדין גם מי שלומד תורה של מישהו. בוא נאמר, למשל, אדם שבאופן קבוע לומד זוהר, ללכת לקבר רבי שמעון ולבקש ממנו, יש לו שייכות, באמת יש לו חיבור איתו. או אדם שלומד, נגיד, תורה של רבנו ארי, נוהג לפי רבנו ארי והולך לקבר רבנו ארי, אז שם זה הרבה יותר ממקום אחר, כי יש לו שייכות מצד זה שהם מחוברים, יש להם קשר לנשמות האלה יחד. לכן כך, ואני אקרא לכם את לשונו, ותפילת הבן על אביו שלימדות תורה, וכן תלמיד על רבו, תלמידי החכמים הלומדים זה עם זה, ודאי תהיה רצויה ותעשה להם נותר נחתוח מתפילת אחרים. הוא אומר גם בהראיה ממה שמובא בזוהר שרבי יצחק ביקש מרבי יהודה חברו שלושה דברים. האחד, שכאשר ידבר דברי תורה ויזכיר דברים ששמע מפיו, שיזכיר את שמו עליהם ויעשה לו נחתוח באותו עולם. ומכאן רואים שיש קשר ללימוד התורה, אז לכן אם אדם לפעמים רוצה תפילה באיזה מקום, אז הוא יראה איזה גדול. למשל, יש כאלה שאוהבים ללמוד הרמב״ם, הוא אוהב את הרמב״ם, זה נדבר אליו, ויש לו איזה עניין שהוא רוצה ללכת להתפלל, לך לקבר הרמב״ם, לוקש שם הרחמים. וכן זה הדרך, יש אדם שלומד שולחן ערוך, מרן רבי יוסף קארו, אז הוא הולך למרן רבי יוסף קארו. הנה אני אספר את המעשה הידוע, זה שמעתי את זה מפי מרן עליו השלום, בעובדי עליו השלום. כשהוא חלה שנת אם אני לא טועה, תרשים למדהג, זה היה, שהוא חלה בעיניים, ולא מצאו תרופה למחלה הזאת. והוא איבד כמעט את מאור עיניו. והיה איזה שבועיים שהוא לא ראה כלום. והיו צריכים לקרוא לו מתוך ספרים. והיה בוכה ומוריד נחלי דמעות. ואחר נסע לצפת, שכר חדר באיזה מלון פשוט שם, והלך לקבר מרן רבי יוסף קארו. ויושב ובוכה שם ליד הקבר, על הרצפה ישב. ואמר לו מרן, כמה אני למדתי ולומד את התורה שלך. מרן, כמה אני פרסמתי אותך בעולם. מרן, כמה אני לא זז מפסקיך. מרן, כמה אני מפרסם אותך. תתפלל עליי, תבקש עליי רחמים. אני בצער, לא יכול ללמוד. ואם אני לא לומד, אין לי חיים. בכה, שבוע שלם היה שם. והוא סיפר לי, הוא חזר למלון. יום אחד הרגיש שזה קצת ככה. נחת, קיבל טלפון שיש רופא מצרפת שהגיע לאזור תל אביב, הוא מוכן לראות אותו בירושלים אפילו. מיד הוא נסע, הוא היה רב ראשי כבר. נסע, הגיע לירושלים, הרופא ראה אותו, אמר לו, התופעה הזאת, אני מכיר אותה, זה חולף, תשים משקפי שמש, האור מפריע, תשים משקפי שמש והכל יסתדר, וכך היה. זה היה משהו נורא, ואז רצו לעשות ניתוח, הרופאים פה רצו לעשות ניתוח, זה מלמד שלא תמיד למהר לעשות טיפול כשאתה לא מתוח. הוא שאל אותם מה הסיכויים, אמרו לו 30% סיכויים, 70% שאין ראייה. אמר לו, לא מוכן לעשות את זה. והיה רואה ענן, כאילו יש איזה מסך על העיניים. וחשב בהתחלה שאולי אישה נרגיש יותר טוב כאן, יותר גרוע. והנה, הלך קבר מרן, פלל שם, מרן ענה לו. אותו דבר שמענו מפי מורנו רבי עזרא עתיה, עליו השלום, זה רבו שלו, חכם עובדיה. רבנו, בעזרא עתיה, קודש קודשים, מי שהכיר אותו, זה אי אפשר לתאר איזה דמות. והוא סיפר לנו שהוא היה יום אחד בבית עם תינוקות, ואשתו חכתה. היה לה חום גבוה, אז הוא לא יודע מה לעשות, הוא בבית בכלל לא יודע להסתדר, לא, את עצמו לא יודע לטפל, עכשיו תינוקות איך לטפל. והיה לומד גמרא, ועיין במעשה, וזלגו עיניו דמעות, הוא אמר לנו שהגמרא הייתה בטובה מהדמעות שלו. ומה יהיה, מה הוא עושה בבוקר? איך הולך את הכנסת? מה הוא לא יודע לטפל עם האישה? לא לטפל עם הילדים? לא לטפל עם עצמו? אומר שהוא נרדם ופתאום ראה את המהרש"א מולו. הוא היה מאוד מאוד מקפיד ללמוד מהרש"א. מבחן אצלו, כל חודש הם צריכים לבחן אצלו, תגיד את דיבור המהרש"א, ואם המהרש"א חתם בדוק או בקל, למה אמר ככה? בדוק, ועיין דבריי תמצאים קלים. בקל, בקל להבין. למה הוא אמר כך? ולמה כאן אמר ככה? ולמה אמר דה? ולמה אמר באיקה דאמרה? ולמה אמר אינמה? למה יש ככה? למה יש ככה? אמר לו המאשה, למה אתה בוכה? אמר לו, מה? אשתו חולה, יש לו תינוקות. אתה יודע מי אני? אמר לו, לא. אמר לו, אני שמואל אידליש. ואתה לומד את התורה שלי, ועכשיו הזדעזעו כל הרקעים. הפסקתי את התורה, ואני אין לי נחת רוח. אל תדאג, בבוקר אצלך תקום בריאה. וככה היה. מה זה מלמד אותנו רבותיי? מי שקשור עם איזה תורה של איזה צדיק, חכם, באמת, לומד את זה באמת, בלב שלהם, אותו צדיק חי, יש לו קשר איתו. זה מה שאומר פה המעבר יבוק. זה מה שאומר המעבר יבוק, אז יש קשר. לכן הוא אומר גם מה שאיננו רואות, ונשמע עוד דבר הוא אומר. שכמה צדיקים שנתמנו ליד קברי אבותיהם, דוגמת האבות הקדושים במערת המכפלה. מערת המכפלה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. למה? יש נחת רוח לאבא שהבן לידו. ויש נחת רוח לבן שהוא ליד האבא שלו. אומר, וככה היינו אצל יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, הרבה לא יודעים את זה, זה חבל. זה כמו שאם קבר חנה, רבותיי, יש ספרים בלי סוף שנכתבו ב-1200 שנים האחרונות שמתארים את קברי הצדיקים ברחבי הארץ. יש לנו ראיות בלי סוף. הספרים שנכתבו זה למעלה, אני אז בזמנו שכתבתי ספרי צדיקים, היה לי 130, התברר לי שיש למעלה מ-250 גם. שכל מיני נושאים וכל מיני, אם זה מהיום מבעלי התוספות, אם זה רבי בנימין מתודלה שהיה לפני 1200 שנה, ואם זה עד אחרוני האחרונים. וכבר היו גדולי ישראל, תמידי החכמים. כמו רבי יצחק לפרה, רבי שמואל בן שמשון, ועוד מבעלי התוספות היו גם, מהפוסקים, שהיו בקברי צדיקים, וציינו כל מיני קברים איפה הם נמצאים. אז למה הבאתי את זה? כן, יש שתי בעיות לנו שאנשים שכחו אותם. וזה לא נכנס לראש של האנשים. אחד, קבר שמואל הנביא פה, איתו קבורה אמו הנביאה חנה. זה מובן בכל הראשונים, בכל הפוסקים, בכל ספרי המסעות. אז אנשים שואלים, אז איפה הקבר? יש שפיות, מה זה איפה הקבר? כי המצבה זה מצבה של שמונה דברים. יש נערה למטה ושם תמנו אותה. חנה קבורה עם שמואל בנה וכאן ברמות למעלה. זה אחד. שתיים, קבר יוסף הצדיק שבשכם. היה תמיד שהיינו הולכים לשם, אז היה שני עמודים קטנים, אחד מימין, אחד משמאל, ממש הציון אולי בגודל השולחן הזה, ויש כאן עמוד ועמוד, מנשה ואפריים. זה ברגליו וזה מראשותיו. זאת אומרת, יש לנו שני שבטים, ויוסף הצדיק באותו ציון. באותו מקום. וזה כל הפוסקים כותבים, ודווקא מנה שבן אצל אבי, אחד הראיות, שיוסף הצדיק, מנשה ואפריים, הוא מביא פה גם, וכן מצינו שמואל הנביא נתמן אצל אמו, נביאה חנה. ורבי אלעזר נתמן במערה עם אביו רבי שמעון בר יוחאי. ואחר כך וכן רבי שמעון ורבי יוסף, ונכדיו רבי שמעון ורבי יוסף, וכן רבי דוסתאי ורבי נהוראי עם אביהם רבי ינאי ועכברה, רבי חייה ובניו יהודה וחזקיה, וכאלה רבות. וכן ראינו שרבי עקיבא בן יוסף נתמן ליד 24,000 תלמידיו שנתמנו במורד ההר, וכאן נזכר בספר גדילות ארץ ישראל. אומר, ואתה בעוונותינו הרבו ברע שפקד את המקום לא תקום פעמיים צרה. אחרי רבי מאיר נתמן עם שניים מתלמידיו, סונקוס ורבי שמעון ורבי אלעזר. עשו את זה היום עזרת נשים. פתאום לנו לא יתנו להיכנס לקבר סונקוס ורבי שמעון ואלעזר. אז הנה, אז אומר המעבר יבוק, ובזה יובן קבורת הצדיקים במקום ידוע, כגון אצל משפחתו או צדיק אצל צדיק. כי יש להם קירוב דעת בנפשות בעולם ההוא. זה הטעם שאסור לקבור, שולחן ערוך נפסק. אסור לקבור צדיק גמור ליד צדיק שאינו גמור, ולא צדיק שאינו גמור ליד בינוני, ולא בינוני ליד רשע. אלא כל חלקה צריכה להיות של אותם רמה, של אותם אנשים שמתאימים להיות אחד ליד השני.
מי יכול לדעת דבר כזה?
סליחה?
מי יכול לדעת דבר כזה? זה מי גמור, זה צדיק שפחות גמור.
אז לכן צריכים בחיים לקנות חלקות, אלה שמכירים אחד את השני, לקנות חלקות סגורות. והוא אומר, וכן מבני היחס הבן עם אביו, בנפש רוח ונשמה, וכל שכן בנפש הפשוטה, שהיא נפש ירושה אל הבן מצד האב, וכן הצדיקים ביותם מעלתם שווה, נהנים זה מזה כדמיון השכנים בעולם הגשמי. מה שהוא אומר? כמו שאם אתה הולך לגור באיזה בית, אז אתה שואל מי השכנים פה? אז שם זה לנצח, אני מקווה שזה לא לנצח, מחר יהיה תחיית המתים, אבל זה השם ישמור, מי השכנים שלו שם? מה, הציוני, עליו השלום, היה מגדולי המפרשים לפני 750 שנה, כותב ומצטט אותו גם במעבר יבוק. הרי הראשון שפסק את זה להלכה זה הרמב"ן נחמני, שאין לקבור קדושה אצל צדיק וכו'. ציוני אומר שכל לילה בחצות, כמו עכשיו, ברקיע יורדים ומודיעים למתים כל מיני חדשות, את כל חדשות של חידושים מפי הקדוש ברוך הוא, מה הוא אמר היום בישיבה של מעלה. הוא אומר, ואם קבור צדיק, ולידו קבור לא צדיק, לא אומרים לצדיק שההוא לא ישמע. לא, זה עוד פשוט. תורה לא כדאי לעבוד בחברה קדישה. מה זה? אתה כעת רוצה להתווכח עם הציוני? איתי תתווכח, בן ציון תתווכח. אבל עם הציוני לפני 750 שנה, מה שהוא אומר, והמעבר יבוק הביא את זה כאבני ברזל, והרמב"ן פסק לפי דבריו, אי אפשר להזיז פה שום דבר. בשולחן ערוך, מה אתה עושה עם השולחן ערוך? יקרה לך זמן לעכל את זה. עכשיו הוא מביא גם מה שכתוב בתלמוד דברי בתרא, תנו רבנן המוכר קברו, דרך קברו, מקום מעמדו ובית הספדו, באים בני משפחה וקוברים אותו על כורחו, משום גם משפחה. זאת אומרת, הוא מכר את זה למישהו אחר. באים המשפחה ואומרים, לא, מה פתאום אתה מביא לנו מישהו זר, לא מהמשפחה. פה צריכים להיקבר בני המשפחה. אך הוא מביא בן עזר בן אהרון מת, והקברו אותו בגבעת פינחס בנו, וכי מנעים לו לפינחס שלא היה לו לאל עזר, פנחס לזווין מסבן למצית אמרת, מה פירוש? בגבעת פנחס בנו, שואלת הגמרא, לא מובן. בדרך כלל, אבא קונה אדמה, מת, מעביר את זה ירושה לבן. כאן קרה מקרה הפוך. אלעזר בן אהרון מת, וקוברים אותו בגבעה של פנחס. מה, פנחס יש לו אדמה משלו? הרי את ארץ ישראל חיבקו לפי בתי אב, נכון? אז אלעזר בן אהרון, קודם כל הוא כהן, כהן אין לו נחלה, דבר השם הדנה בכל הסוגיה הזו, סוגיה שלמה. אבל מה פתאום גבעת פנחס בנו? מה, איפה יש לפנחס גבעה שאת אלעזר האבא קוברים שם? אז הוא אומר, אלא שנפלה לו משדה חרמים, מתחלה יובל וכו'. אז הנימוקי יוסף כותב שם, שדה חרמים הוא לא כהנים מנקת אחים משום דנה חוזרת ביובל הבעלים, ונמצא שהיה הצדיק אלעזר קבור בשלו, שאם הייתה שדה אחר החוזרת הבעלים לא היה כבוד להיקבר בקבר שאינו שלו. וכך פירש גם הרמב"ן, שיהיה קבור בדבול משפחתו, מאיפה שראינו אלעזר בן אהרון. למה הפסוק הביא את זה? לומר שטוב לקבור בקבר משפחה, שבן יהיה ליד אבא ואבא יהיה ליד בן, כי יש בזה מעלה. אומר, וכך הרמב"ן נחמני כותב, שהיו בתי קברות נהגו לעשות איש לבית אבותיו. אלא מה, שיש בעיה, לפעמים האבא לא צדיק, או לפעמים יש בעיות אחרות, זה אנחנו לא נכנסים. עכשיו נעבור לחלק שיעזנו למתפילה שלהם שהם מתפללים עלינו. יש במסכת בבא מציעא, המעשה הידוע עם אליהו הנביא, שהיה רגיל לבוא כל יום אצל רבנו הקדוש. ויום אחד היה ראש חודש, ואליהו הנביא איחר, רבנו הקדוש שואל אותו, למה איחרת? אז הוא אמר, אני הולך לאבות הקדושים כל ראש חודש, אני מאיר אותם, מאיר את אברהם, נותן לו ידיים, מתפלל, משכיב אותו לישון חזרה, מאיר את יצחק, נותן לו ידיים, מתפלל, משכיב אותו לישון בחזרה, מאיר את יעקב, כנ"ל, אומר לו, אז מה, תאיר את כולם יחד, שלושתם יחד? אומר לו, לא, אם אני אאיר את שלושתם יחד, יתפללו ויבוא המשיח. אמר לו, ויש דוגמתה בעולם הזה? אמר לו, יש. רבי חייהו בניו יהודה וחזקיהו, גזר רבי תענית והזמין אותם להתפלל. טוב, המשך הסוגיה מתארת שם מה שהיה. אז הזוהר הקדוש כותב, מה הסוד של הדבר הזה? אומר, שלוש פעמים כל יום מתעורר רוח הקודש מלמעלה ומנשה בקברי האבות במערת המכפלה ומעורר אותם, והעצמות שלהם מתרפאים ועומדים ומבקשים רחמים עלינו. והרמ"א כותב שהעוונות שאנחנו עושים במשך היום לא עלינו ולא עליכם, גורמים שיעלה ענת הערפל בתוך החותם שלהם ומרדים אותם. בשעת התפילה השחרית מנהלית אומרים אלוקנו, אלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, אנחנו מעוררים אותם. במקום רבנו הרי מביא בשער רוח הקודש שימלא תפילת המתים והיו החיים מתקיימים, מביא את הראיה מפה, זה אחד המקומות. וכן גם בזוהר ראינו מעשה עם רבי יהודה בר שלום ורבי אבא, היו הולכים בדרך והגיעו לאיזה יישוב בערב ואכלו, ביקשו לישון, אבל איפה ישנו? לא בפנים, אלא על איזה תל אדמה, מצאו איזה שטח אדמה, ועל התל הזה ישבו, שכבו שם לישון. והנה שומעים קול מהאדמה, תקשיב, יוצא קול מהאדמה וקורא. הבינו שיש שם מת בלילה מתחת האדמה איפה שהם שוכבים. אז רבי יהודה התעשת, אומר לו מי אתה? אמר לו יהודי אני. אז מה אתה עושה פה? אומר אני בצער גדול. מה? אומר שהבן שלו גנב אותו איזה גוי, הוא ילד קטן מסכן, מכה אותו כל יום, ובגלל שהוא בצער הוא לא יכול להיכנס למקומו בגן עדן. תראו מה זה, איזה דבר נורא זה. הבן פה סובל, אז האבא בגללו לא נכנס למקומו בגן עדן. הוא אומר, ואתה יודע ואתם יודעים מה קורה עם החיים? אמר, לא, אני נשבע. בבית הקברות הזה, בנשמות שיש כאן, שאם לא שאנחנו מתפללים עליכם, לא הייתם מחזיקים מעמד חצי יום בעולם. זה הסוגיה הזאת, זה זוהר שמות דף תת זן, כל הפוסקים מביאים אותה כראיה, שאלמלא, גם רבי יוסף חיים מספרו לשון חכמים, שאלמלא תפילת המתים על החיים, והיו החיים מתקיימים. זה אחד המקורות, שאפילו חצי יום בעולם והיו מתקיימים. עכשיו, יש שאלה נוספת. האם יש תועלת? אם אדם נמצא במרחק מבית הקברות, הוא רואה את בית הקברות מרחוק, האם יש תועלת אם הוא יתפלל? או נגיד רואה את קבר רבי שמעון, נגיד יש הרבה יהודים תושבי צפת, לא תמיד יוצא להם לנסוע למירון, הוא עומד שם בצפת, הוא רואה מרחוק את האזור של קבר רבי שמעון, עומד מתפלל, יש בזה תועלת? וכן אז זה הדרך. פה, תעמוד פה ברחוב שמואל הנביא, תראה מרחוק את קבר שמואל הנביא, ואני אגיד לזה מזמור תהילים לכבודו, ואתפלל ואבקש, יש תועלת? התשובה יש. יש תועלת. והנפקא מינה גם לגבי כהנים, שיכולים לעמוד במקום רחוק ולבקש רחמים. מאיפה הראיה? מכמה מקומות. יש קודם כל תלמוד במסכת ברכות עבור תשמואל, זה שהזכרנו מקודם, אביו של שמואל לפני פטירתו הפקידו אצלו יתומים כסף, ואחרי זה נכתב, ושמואל לא ידע מי זה כלום, אביו לא אמר לו. ושמואל היה מסכן הירשב, וכל הזמן אומרים לו, במחלה דייתמה, אתה אוכל כסף של יתומים. אז יום אחר יום אומרים לו את זה ואומרים לו את זה, החליט לעשות מעשה. מראה אומרת, הלך לחצר מרת, שוב איזו זה חצר מרת, אמרנו זה האוויר שמעל בית הקברות. הוא הלך לבית העלמין, עמד שם בבית העלמין, איפה שאביו קבור, פלל מה שהתפלל, ראה מה שראה, ביקש רחמים. הגיע אליו שר בית הקברות, אמר לו, את מי אתה רוצה? אמר לו, אבא. הוא לא התכוון אבא שלו, כי אביו של שמואל קוראים לו בשם פרטי אבא. אמר לו, אבל יש לי הרבה ברשימה, הרבה אבא, אבא טובה היא ככה. אמר לו, אני רוצה אבא בר אבא. אמר לו, גם אבא בר אבא יש לי כמה ברשימה. תעשה טובה, תתמקד יותר. אמר לו, אבא בר אבא, אבא של שמואל. אמר, עכשיו אני כבר יודע עם מי אתה מבקש. אמר לו, סליק למטיב תד ירקיעה. הוא כעת עלה למעלה, לקומה השנייה. הדאחי, חזה ללוי, דעתי בבריי. לוי זה חברו של אבי של שמואל, כמו שמובא במראה בתרא, אבות שמואל ולוי, שהיא אומר גם לוי חברו, ראה את לוי יושב בחוץ. שאל, למה אתה יושב בחוץ? אמר לו, כי אני, כשנפטר רבנו הקדוש, מינו במקומו את רבי אפס לראש ישיבה. ואני, זה לא התאים לי. לא נכנסתי לישיבה של רבי אפס, ורבי אפס היה לו מזה צער, עקמת נפש, למה אני לא טוב? למה אתה לא בא אליי? אמרו לו לרבי, לבי, אותו זמן שאתה לא נכנסת אצל רבי אפס, אתה תהיה בחוץ, אתה תהיה במקומך וגם אליי. טוב, השמואל רואה את זה ומצטער. בינתיים הגיע אבא שלו. אמרו לו, קורא לך הבן, יצא, הגיע, דבר. אמר לו, אבא, מה אני אעשה? יש כסף של יתומים. מה עושה עם הכסף של היתומים? אמר לו, תשמע, זה נמצא במקום זה וזה, בחצר, בגינה, תפתח פור, יש שם קופסה ויש שם זה, ויש שם שלוש שכבות של כסף. שכבה העליונה, זה שלך. השכבה התחתונה של האדם, שקשורה לאדמה, שלך. האמצעי, הסנדוויץ' והאמצע, זה של היתומים. אמר לו, אבא, למה עשית ככה? הוא אומר, בגלל שאם יבואו גנבים לגנוב, אז יגלו רק את השכבה העליונה, יגנבו את שלי, ולא יגנבו את של היתומים. והוא למטה, אז למה לא יותר למטה, בקומה שלוש, מתחת לאדמה? הוא אומר, לא, האדמה מרכיבה לפעמים, אז היא תרכיב את המטבעות, זה היה מטבעות, לא היה מדובר על שטרות, שטרות, אל תנסו לשים באדמה. אז הוא אומר לו, וזה באמצע. הוא אומר לו, טוב, תגיד, אם אני כל כך חשוב, כי אני קראתי לך לבוא, אז אמרתי, אבא לא הסכים, לא הספיק. אמרתי, אבא בר אבא לא הספיק. אמרתי, אבא בר אבא, אבודי שמואל, אמר לו, יו, תדע לך שאתה חשוב מאוד שם למעלה. ומזכירים אותך כל יום. אומרים על החודש איתך בגן עדן. אמר לו, אם ככה, שיכניסו את לוי בפנים. למה לוי בחוץ? אמר לו, בסדר. לכבודך, יכניסו את לוי, עיינו ללוי. עכשיו, בשאלה, במסכת מגילה כך בעת, כתוב ששמואל היה כהן. איך כהן הולך לבית הקברות? אלא הוא עמד בחוץ. אז לעמוד בחוץ זה מועיל. זה ראיה אחת. יש עוד ראיה. בברה בתרה מובא שם על גוי אחד רשע, מקשף.
הרב אמר שהוא לא רואה את הקבר כשהוא עומד בחוץ?
האמת שלא צריך לראות את הקבר, כיוון שהנשמה של הנפטר בוקעת עד הרקיע עד למעלה. אז הוא רואה אותך מרחוק. אני אספר לך סיפור. רבי אברהם עדס עליו השלום, קודש קודשים היה, תושב השכונה הזאת, שהיה עני מרות. רבי אברהם עדס הגיע מחלב לכאן. מה הסיבה שהוא הגיע? רבי יוסף חיים כותב. כמה שהם היו בחוץ לארץ, הם פחדים לעשות ייחודים. כי שם בחוץ לארץ זה מקום אווירת תמה, ארץ תמאה, אדמה תמאה וגם האוויר תמה. אם כתוצאה מהשיעור הערב מישהו ימנע לנסוע בחוץ לארץ, זה היה זכרי. אז האוויר של התמה. קיצור, הוא יצא משם ואמר לעולה לירושלים עם שניים מתלמידיו, רבי יצחק שרם, והשני היה רבי משה תורים. והם הולכו, הגיעו דרך רמת הגולן וירדו לגליל. אמר להם רבי אברהם עדס, יש לא כחוק מפה, צריך להיות קבר רבי שמעון, בחיים לא היינו שם. אנחנו תושבי סוריה, חלב. אז בואו נלך, אם כבר, בדרך לפני ירושלים, למה נלכת לעשות סיבוב? נלך קודם לרבי שמעון, משם נלך לירושלים. אמרו, בסדר, אבל לא יודעים איפה זה, אמרו, בואו נלך. בואו נלך, הוא ראה את הג'רמק מרחוב. מה, אתה הולך לג'רמק? ראה את הג'רמק הר מירון מרחוב? והוא אומר להם, בואו נלך לכיוון הזה. הולכים, והולכים באמת ישר. ומגיעים לקבר רבי שמעון, והגיעו לשם. התפללו, עשו מה שעשו, ביקשו רחמים, יעצרו ומשיכו ללכת. אמרו לו, רבנו, איך נדעת שזה קבר רבי שמעון, ולא התבלבלת, לא הבינה, לא שמאלה, אפילו לא עשת סיבוב. מה אתם אומרים? עמוד אש בקברו של רבי שמעון עומד עד הרקיע. ראיתי את העמוד, הלכתי לפי העמוד. אז מפה רואים, זה מה שכתוב בשם הארי. הארי אומר שהנפטרים, הנשמות שלהם על הקברים, עוברות עד הרקיע. אחרי רק קמינה, עכשיו אדם הולך קבר רבי שמעון, אנשים מתחפים למטה. למה להידחף? צפוף, עולה לגג, למעלה, על הכיפה. תעמוד ליד הכיפה, אביר צח, אתה גם רואה כיפת השמיים, גם אתה רואה את הכיפה של רבי שמעון, מתפלל שם, רבי שמעון רואה אותך, שומע אותך. אותו דבר קרח שמואל הנביא. לא היה לרדת עד למטה. ומי יודע אם אין שם עוד שתיים, שלוש קומות, עוד יותר למטה? אף פעם אפשר לדעת. אז יוצא שזה, המתים רואים אותך. הם רואים, הנשמות רואות. יש לנו עוד ראיות, חכה עוד לא סיימנו. אחר כך יש עוד מעשה, במגמרה בבא בתרא, דף נ"ח, אמרו המקושה, זה היה גוי רשע. גוי שהיה מחטט בקברות, כנראה אלה ארכיאולוגים הם הגלגולים שלו. והגיע למערה של רב טובי במתנה. רב טובי לא עשה הרבה, תפס לו את הזקן. זה היה ארכיאולוגים זקן. עכשיו הוא התחיל לצרוח, והנה הגיע אביה. אביה אומר לו, במטות המינח. שקד, בבקשה ממך תעזור אותו, תשחרר אותו. לשנה אחריתי הדר אתה, שזה. שנה הבאה עוד פעם בא. תפסה ותקנה. אתה אביה? אמר לו, פעם עוד לא עוזב אותו. הצעיבים מספריים, וגזר לו את הזקן, והזקן נשאר עד עכשיו בידיים של הנפטר, והכתובי במתנה. אז גילה עוד הזקן. עכשיו יקשו המפרשים, רגע, רגע, אביה כהן. והגמרא אומרת, אביה לרבה, ואתו מבית עלי. אביה היה השיטין שלי, רבה היה המעין שלי. למה עסק בתורה בגלות חסדים? ורבה היה 40 שנה. אלא, מוכרחים לומר, זה מחוץ לבית הקברות. אז אביה בא מבחוץ, ודיבר עם רב טובי במתנה שנמצא בתוך בית העלמין, וביקש ממנו לשחרר. אז בשנה הראשונה שחרר, בשנה השנייה לא שחרר, עד שכזלו לו את הזקן. אז הנה ראיה שאפשר לראות ולדבר ולבקש ולתקשר עם הנפטר גם מרחוק. גם מרחוק.
תחילה הרב, אדם שיש לו צער, רוצה להתפלל על בעיה שיש לו, עדיף ללכת בקברי אבותיו או לקבר צדיק?
אז זה עושה גם וגם. עכשיו אנחנו רואים. אנחנו לא סיימנו את הקטע, אבל קודם כל אבותיו ודאי שאכפת להם. אתה רואה מפה שהוא אפילו לא נכנס למקומו בגן עדן, בגלל שהבן שלו היה שבוי בידי גוי. מרוב צער לא נכנס לגן עדן. אז הוא בטח שהתפילה שלו יכולה לעשות רושם. עכשיו וגם אל תשכח שלאבא שלו עמד, גם יש אבות נפטרים שם, גם הם אכפת להם בגללו. הם פוגשים אחד השני. יש להם קשר אחד עם השני. וגם בנוסף, אם יש איזה רב גדול שאתה לומד את התורה שלו, או נגיד תנא או אמורא, או כל אחד גדול שאתה לומד את התורה שלו, אתה מחזיק בתורה שלו, יש לך שייכות איתו, אתה יכול ללכת אליו ולבקש. עוד מעט בהמשך אני אקרא לכם, שזה אם יהיה לכם מספיק זמן, קטע מזעזע מה אבא אמר על קבר רבי שמעון. העתקתי אותו במיוחד בערב הזה. אז תראו מה, זה קשר, זה לא דבר פשוט, לא דבר של מה בכך. זה דברים שיש להם תועלת. עכשיו יש בזוהר עוד מעשה בפרשת שמות. רבי יהודה בר שלום היה הולך בדרך, ורבי אבא הולך איתו. נכנסו למקום מסוים, ונכנסו לישון שם. והנה שמעו קול מהאדמה, עוד פעם, כמו הסיפור הקודם, שאומר, זרעה להרעה, אז לה תרסר שדין הווה. הזרע הולך לאדמה, וכבר 12 שנה אני סובל, הוא אומר. מי זה מדבר? אמר רבי יהודה, מי אתה? אז הוא אומר לו, זה אני יהודי. ויש לו בן, עוד פעם, אותו סיפור שהבן הזה גנב אותו הגוי. וצרד לי, דחה לי למען בדוקתי. ומאי עתרה להתאר לעבר העידנה. אז הוא שואל אותו, מה אתם עושים באותו עולם? עונה לו, התרגיש קברה, התחיל הקבר להזדעזע, האדמה התחילה לנזוז, ואמר, קומו, עכשיו מקים את הבן שלו, הוא רחוק משם, הם ברחו משם חצי מיל, ישבו שם ופחדו, ישבו עד הבוקר, באו ללכת, והנה רואים בן אדם אחד רץ, והוא פצוע ושוטט דם. אז תפסו אותו, וצריכו לטפל בו, לעזור לו, לתת לו לשתות, לחבוש לו את הפקעים. אמרו לו, מה שמך? אמר להם, לחמה בר לוואי. אמרו לו, ואבא שלך זה לוואי בר לחמה, אתה קרוי על שם הסבא. לוואי בר לחמה, היינו כעת על קברו ולא ידענו, אנחנו ישנו שם, ולא ידענו שיש שם קבר. אז אתה, אמרו, עכשיו ראינו שתפילת המתים היא עוזרת, ואז ראו שהאבא נרגע, כי ראה את הבן שלו מרחוק, וכולם מביאים את המעשה הזה, מעשה לחמי בר לוואי, זה בפרשת שמות, שמכאן רואים שהנפטרים יודעים וגם רואים מרחוק, אם הוא עובר מרחוק. האמת שלנו ראייה מפורשת, הלכתית. הרי יש הלכה שצריך לברך ברכת ואשר עצר אתכם בדין על בית העלמי, ולא חייב להיכנס שם. כל הפוסקים כתבו בפירוש, מגן אברהם, תורי זהב, כולם, בהלכות ברחוק, שאפשר גם מהרכב, אפשר גם מרחוק, ואפשר גם דרך החלום לברך את הברכה הזאת. למה זה ברכות הראייה? ומה העניין? אנחנו מברכים את הנפטרים, אנחנו מדברים להם לשון נוחה, שרצר אתכם בדין, וחוץ מכם, העמית אותם בדין, ויודע מספר כולכם, והעתיד הוא עתיד להחיות אתכם, ברוך אתה השם, להיה המתים. אז הנה יש, זאת אומרת, יש גם מרחוק אפשר לראות, ואפשר גם לדבר. כך אצל רבנו הארי, המעשה הידוע, רבנו חיים ויטל בשער גלגולים, הקדמה למתזן, כותב, שרבנו הארי היה מרחוק רואה את הנפשות של המתים, ומדבר איתם דברי תורה, ושואל אותם שאלות מה קורה ברקיע, והיו משיבים לו. רבי חיים ויטל הולך איתו, והוא אומר לו, אתה רואה שם בהר, כאן קבור רבי ינאי, שם רבי דוסתאי ורבי נאוראי, הנה הקבר בניי ובן ילדה. והיה מדבר איתם, ושואל אותם שאלות, ומשיבים לו. עכשיו, לא תאמר שזה רק רבנו הארי. זאת אומרת, אפשר לראות אותם גם מרחוק, אפשר גם להתפלל גם מרחוק. אז נפקא מינה שאם זה. והנה ככה הוא אומר, גם הרבה פעמים הייתי עם מורי הארי זלר הולך בשדה, והיה אומר לי, הנה איש אחד הנקרא בשם כך, הוא צדיק ותמיד חכם, ולסיבת אבון אחד שעשה בחייו, הוא מתגלגל באבן הזאת, עוד צומח זה וכיוצא בו. מעולם לא הכיר אותו מורי. והיינו חוקרים אחר הנפטר ההוא, ומצאנו דבריו כנים ואמיתיים. הוא אומר, בדבריו לא יחילם ספר, לפעמים היה מסתכל מרחוק 500 אמה על קבר אחד, שבין 20,000 דברים אחרים. במרחק 500 אמה, רבע קילומטר. והיה רואה נפש המת הנקבר עומד על הקבר, היה אומר לנו, הקבר ההוא קבור בו איש פלוני, בשמו פלוני. ומענישים אותו עונש פלוני על עוון פלוני. וחקרנו, מצאנו דבריו אמיתיים. אז כאן רואים שהנפטרים רואים ומרגישים וחשים, והכל כמו ש... זה הפרק הראשון. עכשיו נעבור לפרק של קדושת המקום. כל עניין מה? לא, ודאי שזה לא אותו דבר. אתה יודע את המעשה שהיה עם רבי אליהו לופיאן? ישיבה בחסים, כפר חסידים. ושם היה רבי אליהו לופיאן, היה שנים רבות, היה משגיח, הוא היה צדיק גדול, חסיד קדוש היה. אז היה ל"ג בעומר, והבחורים יש להם הרבה יצר ללכת. פעם לא היה בל"ג בעומר חופש. גם אצלנו בקורת יוסף מעולם לא היה חופש בל"ג בעומר. למדנו רגיל. אז היו, אז הלך איזה בחור, כמה בחורים עקבו, והלך איזה בחור לשם. שאל אותו הרב, האם אתה היית, איפה היית? אמר לו, הייתי לקבר רבי שמעון. אמר לו, הצלחת להגיע לקבר? אמר לו, לא. מה היה? כמה היית? אומר, אולי איזה 50 איש היה ביני לבין, זאת אומרת, הייתי איש 51. אמר לו, שמעת, אתה היית מעמיד, נגיד, 1,000 אנשים מהקבר של רבי שמעון, ועוד 1,000, עד פה, וכולכם אחד אחרי השני, אז זה קשור, זה אותו דבר, בין כל היית בקבר. אבל בסוף הוא אמר לו שהאמת זה לא כך. שהאמת, עצם ההליכה, בעצם הגישה, וכמה שאדם יותר קרוב, ודאי שיש בזה מעלה. אבל נפקה מן המתי שהוא אנוס, מתי שלא יכול, אין לו יכולת. כשאין לו יכולת, אז אין הכי נעמי, ככה עושים. אבל מצד הדרך ארץ, מצד המוסר והאפשרות, אתה רוצה לבקש מאיזה נפתח, צדיק, לבקש ממנו איזה דבר, לבקש אותו מרחוק, מה אתה? כמו אחד רואה את הרב עשו, קורא לו, הרב, הרב, הרב! מה, זה לא יפה, דרך ארץ, תפנה אליו, אתה צריך לפנות אליו, באדם גדול, לפנות אליו דרך ארץ, דרך של כבוד. אז ודאי שיש יותר תועלת שהוא קרוב לשם. עכשיו יש לנו הברייתא במסכת מגילה, בדף כ"ט, תנו רבנן, זה תנאים. בית הקברות אין נוהגים בהם קלות ראש, אין מראים בהם בהמה, ואין מוליכים בהם אמת המים, ואין מלקטים בהם עשבים. זאת אומרת, אסור לנהוג מנהג של חול בבית העלמין, וכן בקבר של צדיק. עכשיו, מה ההגדרה? בא הרמב"ן ואומר, בתי הקברות אסורים בהנאה, כיצד? אין אוכלים בהם, ואין שותים בהם, ואין עושים בהם מלאכה, ולא קוראים, קוראים זה תנ"ך, ולא שונים, זה משנה. קדוש הדבר, אין נועטים בהם, ואין נוהגים בהם קלות ראש. מרן בשולחן ערוך הוסיף עוד קטע, ואין לעשות שם כפנדריה לקצר את דרכו. והאמת היא שבבית העלמין של צפת יש את הבעיה הזאת. למה? בשיכונים למטה, שיכוני ויז'ניץ ובית הכנסת של רבי שלמה אלקבץ, יש שם, הרבה רוצים לעלות לעיר עצמה, לעיר צפת העתיקה, בפרט בשבתות, אז אין להם דרך, כי דרך העיר עצמה זה אולי שעה, שעה וחצי. אבל אם אתה עולה דרך השביל של בית העלמין, שמגיע כאילו חוצה ומגיע לאזור המקווה, ומשם לעלות את המדרגות לעיר העתיקה או לכנסת הארי, זה עניין של חצי שעה דרך, פחות אפילו. אם אתה צעיר, אתה יכול לעשות את זה ב-20 דקות. זה באמת השאלה של קפנדריה. כמה שסוף סוף זה בית העלמין, וגם אם עוברים ליד קברים. ועוד, גם אם אין קברים, אתה לא רואה קברים, ויש שם קברים, זה מקום שנחרב. ואנחנו נגיע לזה גם, יש שאלה גם אם מותר לדרוך שם, שאלה הלכתית חמורה מאוד. יש לנו את זה בהר הזיתים, את הבעיה הזאת, את הבעיה הזאת בבית העלמין של צפת, את הבעיה הזאת בבית העלמין העתיק בטבריה. וגם בחברון, גם בחברון, בבית העלמין היהודי בחברון, שם הרבה קברות נהרסו, כי מאות שנים קברו שם. מאות שנים קברו, וקרה מה שקרה שם עם הזמן, ונחרבו הקברים. השאלה אם מותר לדרוך, מתי מותר. יש מחלוקת הראשונים. האם קבר אסור בהנאה זה גם המצבה או לא? בעזרת השם, אם מספיק, אז נדבר גם בעניין זה. עכשיו, יש מי שרצה לומר שבסדר, אסור לעשות קפנדריה בבית העלמין, אסור לאכול ולשתות שם, כמובן לא בתוך 400 של מטר, אני מדבר על שטח פתוח שם. לא מדבר כעת על, בוודאי תוך 400 של מטר אסור. אבל הוא התרחק מהקבר, אין קבר 400, רוצה לשבת שם לאכול, הוא רוצה שם לשתות, הוא רוצה לשוחח, הוא מדבר בטלפון, שיחה שלא קשורה לעצם הנסיעה. מותר או אסור? אז למעשה זה אסור. יש מי שרצה לומר, שהיום על מה סומכים, כמה שיש ברזיות, אתה רואה בתוך בית העלמין, ויש אפילו חלקת דשא, אז אם כן, זה ייתנו מראש, ויתנו מראש, וזה מותר, כמו שבבית הכנסת, שמתנים מראש, אז מותר לי כאילו לאכול שמה, או ספרייה יש לי בבית, שאני רוצה לשים בספרי קודש, ואני מתנה מראש, אני לא מייחד את זה לספרי קודש. ואם אני רוצה, אני שם גם ספרים של כל מיני בבות למיניהם, של סיפורי סחטות, אז אני יכול לשים גם. הגאון רב שלמה זלמן אוירבך כתב תשובה במנחת שלמה, ופרח את זה עד הסוף, מה שזה אסור. ואני אקרא לכם כמה שורות מדבריו. הוא אומר, ודאי אסור להתנות על בית קברות שלא יהיה קבוע כך לעולם. הוא אומר, ואם אתה עושה תנאי כזה, אתה מזלזל במתים שאתה חובר שם, כי מתים צריכים להיקבר בבית קברות ולא באזור שהוא על תנאי, והמת גם אין לו מנוחה שאתה קובר אותו על תנאי, זה לא טוב. הוא אומר, וגם מהמקום שבאת אני פורח עליך, מאדם מבליר היה מבית הכנסת, בית הכנסת שבנו אותו על תנאי, זאת אומרת מראש עשינו תנאי שזה לא קודש, ואני יכול לאכול ולשתות מה שאני רוצה אני עושה פה, אומר, תדע שאין לו קדושת בית הכנסת, התפילה שמה לא עולה, כמו שעולה בבית הכנסת. זה דבר ידוע. הרי אנחנו צריכים להתפלל בבית הכנסת, מאיפה למדנו? הספר יחזקאל, והיה להם למקדש מעט. אמרה, מה זה מקדש מעט? אמרה, יחזקאל חרב את המקדש. אלה רואים בתי כנסיות ובתי מדרשות. שכל מקום שיש שם בית הכנסת, שמה זה מקדש מעט. מתי זה בית הכנסת? כשהקדישו אותו. כשנוהגים בו קדושה. אבל אם מראש נוהגים בו דברי חול, זאת אומרת, התנו על זה שזה חול, זה לא קדושה של בית הכנסת. ממנה, התפילה שם לא עושה רושם, זה כמו להתפלל בבית. לא עושה רושם כמו שאתה מתפלל בבית הכנסת. אומר אותו דבר גם כאן, בבית הקברות. אם זה בית עלמין, שבנו אותו על תנאי, שיוכלו וישתו שם, או שיכולים לישון שם, יכולים לפטפט שם, יכולים לעשות שם צוחפי חול, אומר, זה לא טוב. אתה לא עושה את זה כמו שצריך. ואם כן, אומר מוכן, וחי כבנה, שיתנו על כך מתחילה, אז קשה מעיקרה, אמרי תקנו רבנן, שלא לאכול ולשתות שם, אלא ודאי, הוא אומר, אין הקדושה הזאת שהתנאי שווה למקום שאינו התנאי, וגם בית הקברות שיתנו עליו, שהם מותר במאכל ומשתה, אינו חשיב מיוחד למתים, אומר, ואפילו המנוחה לא טובה, ויש זלזול למתים שקוברים אותם במקום כזה. אלה דברי המנחת שלמה, ולמעשה אין חולק הזה. חיפשתי בפוסקים, כולם הסכימו איתו, גם הר צבי, הרבי צבי פסח פרנק, זה היה רבה של ירושלים, לפני 50 שנה, גם הוא כתב שמה שאמרו שלא לאכול ולשתות, הוא הביא את ביאורי הגר"א ושבטי הגיבורים, שכולם סוברים שלדין בית קברות יש דין בית הכנסת, וכל מה שאנחנו אוסרים לעשות בבית הכנסת, אסור לעשות גם שם. נפקא מינה, אסור לאכול ולשתות, ולכן זה מאוד חמור שמביאים שם אוכל. עכשיו יש עוד בעיה. עצם זה שמביאים אוכל, זה מקבל טומאה. אני אגיד לכם מעשה שהיה, הייתי בחור, בחור צעיר, ויום אחד הלכתי מחלטו לנסוע בישיבה כמה בחורים להצטרף לאיזה אוטובוס. לנסוע על איזה. והאוטובוס הזה בראשו עמד איזה אדמור ידוע, לא אזכיר את שמו, הוא נפטר כבר מזמן. אדמור ידוע, והוא האמת יהודי מאוד נחמד, ואוהב לעזור, ומאיר פנים לכולם. היה לי שיחה איתו, טובה. קיצור נסענו, הגענו לבית העלמין של טבריה. אז כדרך האדמורים, שם קבורים כמה מגדולי בעלי השחבר שם טוב, שמו ירישים שם לפיטובקה, ונורנדה ועוד. אני הלכו לשם, אני הלכתי לקברי הספרדים שיש שם, בחיים אברהביה, הלכו שם רבי בעל ביקורי יעקב, רבי יעקב זרן, גאון גדול היה. טוב, יצאנו משם, באמצע בית הקברות, לא פחות ולא יותר. על מצבה, שזה עצמו כבר איסור, הוא הניח מגש של עוגות, זה ענק, ארגז של עוגות, והכל מי שהיה עובד, הוא עמד במקום שאי אפשר ללכת רק איש אחד, כי יש פה מצבה, פה מצבה, את היד. והוא לוקח ביד, והוא עדמו רבל, לוקח ביד לקח, ונותן ביד. הגעתי אני, אמרתי לו, אסור! אומר לי, מה? נבהל לי, אני אומר לו, אמרתי לו, שלוש עבירות. אמרתי לו, איך מותר מצבה לעשות את זה במגש? איך מותר להכניס אוכל לבית הקברות, שזה מקבל טומאה, זה רוח רעה שורה, ואיך מותר לתת ביד? הרי רק לאבלים לא עליכם נותנים, ברסה ציון בידיה, מפורש בשולחן ערוך, שבהמוציא, בכל דבר של מזונות, והמוציאה עם רוח, דרך לעבוד עליו, אסור לתת ביד. אלא מניח לידו, והוא ייקח. חס עליי. שיפס. מה, אין הלכה, מה אנחנו ממציאים דינים מהראש? הנה, תראה, מהפוסקים כותבים. אסור. אז בקיצור, צריך לדעת שאסור להכניס אוכל לבית הקברות. אם חייבים להכניס, שיהיה כיס בתוך כיס. זאת אומרת, זה יהיה בתוך שקית סגורה, קשורה, והשקית הזאת שים אותה בתוך תיק, או בתוך שקית נוספת. ואז זה כלי בתוך כלי, לא תהיה בעיה. עכשיו לפעמים אנשים באים עם עוברי אורח, ורוצה לבקר באיזה ציון. הוא רוצה לקחת איתו את החפצים שלו, את האוכל שלו, את המזון שלו. מה, ישים את זה בצד, יגנבו לו. אז ישים את זה כלי בתוך כלי. מותר להיכנס, אבל לאכול שם בוודאי לא. לא עלתה על הדעת של שום אחד להתיר לאכול ולשתות שם בבית הכל. צריך לדעת שזה הלך. אותו דבר בקבר של צדיק. אתה הולך קבר רבי מאיר, ומישהו יש לו איזה יום הולדת, מביא לך מגש, עם סוכריות וזה. מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? זה אסור. שזה אסור. יש שאלה בפוסקים, שאם אני יוצא מבית העלמין, אני צריך ליטול ידיים. לא צריך בקדי, יכול לחוץ בדרך. אבל יש שאלה אם אנחנו לקבר של צדיק. אז האמת שלקבר של צדיק סתם לא נותנים. אנחנו הולכים לקבר רבי שמעון, יוצאים משם, לא נותנים ידיים. קבר רבי מאיר, כנ"ל, לא נותנים ידיים שיוצאים משם. אבל בבית העלמין עצמו, או קבר שנמצא בין הקברים, כן נותנים ידיים. או במקום שידוע שיש שם קברים. למשל היום, אחרי קבר רבי שמעון, זה התפרסם. לפני קרוב לעשר שנים הייתה ועדה של רבנים על קבר רבי שמעון, ואני הייתי חבר בוועדה כאילו מטעם הספרדים, כי תמיד בוקרים אחד כזה, אחד כזה, אחד שחור, אחד לבן, אחד חום, עצוב. אז היה שם דיון על קבר רבי שמעון. היה שם דיון שרצו, הממשלה אז תכננה לעשות שם איזה קניון, לעשות שם אתר תיירות בתחנה מרכזית, בקיצור עניין תיירות, ופשוט משרד התיירות ניסה להתלבש על זה ואנחנו עצרנו אותם. אז אני באתי בטענה שלפי הספרים שמובאים יש בית קברות שם. צחקו עליי, והיה אחד גם יליד צפת, הוא בעצמו לא ידע, שאלו אותו, אמר לו, אמרתי לו, אז אתה לא יודע? ויש פסקים, יש פסק של הרב אתרוג שהיה לפני 97 שנים אב בדין של צפת, ואיתו הרב אדרי, ואיתו רבי יעקב אנטמי, המפורסם, שלושה דיינים של צפת, שהם כתבו והוציאו הוראה לכל הכהנים לא לעלות דרך הכביש הכניסה של קבר רבי שמעון, מכיוון שכל הרחבה הזאת של הכניסה של קבר רבי שמעון היא בית קברות אחד גדול, שחרשו אותו הבריטים. ופעם איפה היו באים, יש לנו מסמכים וראיות, לרוב. רבנו הארי, מרן רבי יוסף קארו, הרב מק, רבי שלמה אלקבץ, רבי אברהם גלנטי, רבי משה גלנטי, רבי משה אלשך, היו באים דרך הוואדי למטה. דרך, אתם יודעים, יש בסיבובים שם בדיוק סיבוב חד בעלייה לצפת, שמשם אתה נכנס, ששם היום זה אתר כאילו תיירות. אתה רואה את, איך קוראים לזה בדיוק? נחל עמוד. אז בדרך נהל עמוד יש שביל שמוביל עד קבר רבי שמעון מאחורה. זה היה הדרך היחידה שהם מגיעים לרבי שמעון. באו הבריטים שכבשו כאן את הארץ, הם עשו פה שמות בדת. כאילו לא הייתה אומה שהחריבה את הדת פה, קודם כל קיצרו את השמלות של אנשים. בזמן הטורקים אנשים הולכות שמלות עד הרצפה. והיו הולכות עם שער והיו מכוסות, היה הכל כמו שצריך. שבת הייתה שבת, היו שומרים שבת. היה פקחים מטעם הברית הטורקים שהולכים משער יפו החוצה, אם היו תופסים יהודים מעשן בשבת, ישר לקלבוש. שם במשטרת זהו, שער יפו, שם היה יושב איזה יומיים. דבר ידוע. וכן על זה הדרך, ועוד ועוד ועוד. באו הבריטים עשו חורבן. אז עכשיו הגנרל הננבי היה צריך לבוא, וגם ראש הממשלה דאז, לא יודע איך קראו לו, גם הוא היה צריך להגיע. באו הבריטים ופתחו, היה הכביש למטה, היה. אבל הכביש העולה למירון לא היה. ואז הם החריגו את כל המקום הזה, והיה שם בית כברות, לפחות 100 כברים הם חרשו, ומילאו את האפר. היום הנה, היום בחפירות שעשו בצד שני של רבי שמעון, אם אתה עומד עם הפנים לקבר רבי שמעון, בצד ימין שלך, מאחורי הכותל, מצאו כבר למעלה משלושה כברים. בהלכה, כל מקום שאתה רואה שלושה כברים, זה חזקת בית כברות. ובתוך 20 אמה, אחד מהשני. שם בית כברות שלם היה. זה השרידים של אותו בית כברות. נפקא מינה, כהנים עושים טעות שמגיעים לשם. עושים טעות שמגיעים לשם, זה לא טוב וזה לא נכון. יש כאלה שבדווקא עושים, ועושים לי כל מיני מרפסות מלמעלה, וכל מיני, קוראים לזה, קשרים. זה כבר, דרבנן ודאי זה אסור. אבל בכל אופן, יש כאן בעיה, גם אם תאמר למאן דאמר שקברי צדיקים, ואין מאן דאמר כזה, שלא מתאמים, אבל מה אתה עושה עם שאר הקברים? אותה השאלה במערת המכפלה. מערת המכפלה, תראה מה כותב רבי בנימין מתודלה בספרו מסעות בנימין, שבכל המערה למטה התחתונה, מתחת המערה הזו שאנחנו נמצאים בה, איפה אוהב יצחק, שם יש עשרות רבות של קדים מלאים עצמות. מה עשות? הוא אומר שבספרד ככה היה המנהג, בספרד היו מצבים לבנים שלהם, שאחר 10 שנים יפתחו את הקברים שלהם. וילקטו את העצמות, וישימו את זה בתוך כדי הרס, ויביאו אותם איתם למערת המכפלה, ישימו אותם שם בפתח. למה? כיוון שבזוהר מובא שתחיית המתים תתחיל ממערת המכפלה, אז הם רוצים להיות ראשונים, להיות סמוכים לעבוד. אז הם מביאים, והוא אומר, לפחות 30 קדים מלאים עצמות, מלאים. אז אם אתה אומר שמותר להיכנס לקברי אבות, אבל מה תעשה עם הקדים האלה של העצמות? איך אתה מתיר, איסור דאורייתא, להתיר לכתחילה. לכן צריך להיזהר בכל אלה. בפרט שמצאנו היום פתרון לכהנים, לעמוד ברחוק. לעמוד ממול, להקליש ממול ולהתפלל, אם הם רוצים כל כך. נכון,
יקרו?
מה, אתה מדבר על בית כברות?
כן.
בית כברות הוא מגודר, כל השטח המגודר זה בכלל האיסור. מעבר לגדר, לא בכלל האיסור. חדר שבו המצבה, כל אותו חדר, אם הוא מוקף בחיצור, כל אותו החדר אסור, החדר השני מותר. אז החדר השני מותר. החדר, אני לא יודע מה אתה מדבר שני חלקים, החדר השני שהציון לא שם מותר, החדר שהציון נמצא אסור. עכשיו, מה ההבדל? אותו דבר, מה אתה רוצה שתתחיל אינדקס של שמות, אני אגיד לך. כן, כבוד הרב. עכשיו אנחנו בדין, אין מה? אני אמנה אותך מחר בבוקר לשר בענייני דת, ואתה תעשה סדר בעזרת השם. עטיפה, ציצית ותפילין זה דבר מאוד מצוי. רבותיו, הולכים לקבר רבי שמעון ויש שם ארון קודש, כאן למול הציון ממש. הולכים לקבר אחר ויש במקום של הקבר ארון קודש עם ספר תורה, ואנשים מתפללים. מה הדין? אז ככה, ראינו רבים וטובים שאסרו את זה, והנה הבאנו את הברייתא במסכת ברכות דף חי, שאומרת, לא יעלך אדם בבית הקברות תפילין בראשו וספר תורה בזרועו וקורא, ואם עושה כן עובר משום לא עיגל רש חרף עושר. מסכת צמחות כתוב, היה עובר בין הקברות, לא ייתן תפילין עליו, לא כתבי הקודש בידו, מפני שהוא דרך ביזיון. ושאלתות רב חי גאון, שנחלשת דעתם בזה כי הם אינם בני מצוות, ומקטרגים על החי העושה כך. וזה חמור מאוד. ורבנו יצחק בן גיאת, הוא היה לפני 1,000 שנים, גם כן כתב כן, והסמג, והרביה, והרמב"ן, והריף, והרמב"ן בספר תורת האדם, מרן ברוטנבורג, כולם כאחד כתבו שעשו. מרן רבי יוסף קארו כתב, בסימן שין סמך זן, לא יעלך אדם בבית הקברות, או בתוך 400 של מת ותפילים בראשו משום לועג לרש. ואם הם מחוסים, מותר. למה? בזמן הם הולכים מתפילין כל היום. אז מה יעשה? יש תפילין עליו, מתחסה אותם, לא נראים, מותר. לא יעלך אדם בית הקברות או בתוך 400 של מת או של קבר וספר תורה בזרעו ויקרא בו או יתפלל. והוא הדין על פה, אסור לקרוא, אלא אם כן, לכבוד המת. למה? מרן כאן עקף את כל הבעיה. יש ויכוח שלם, שוט מהרן מרוטנבורג, מהרי ברונה ואחרים, הם היו באים לבית הקברות ומתרחקים 400 מהקבר וקוראים קדיש, 400 מהקבר וקוראים משנה. בסוף, עד שפסק בסכינה חריפה, רבו של הראש, מהרן מרוטנבורג, שכל מה שנעשה לכבודו של מת, אין לי בעיה. כי כל הבעיה הוא אומר פשוט, המת נפגע ממך שאתה עושה דברים שהוא לא עושה. אבל כאשר אתה עושה את זה לכבודו, אין בעיה. אבל תפילה, מה זה לכבודו? אתה מתפלל בשבילך, אתה חונה לאדם דעת, אתה מבקש רפאנו. אתה לא יכול להתפלל שם. אתה קורא כעד שמה, כי אתה רוצה לצאת את זה חובה, אתה לא יכול. אומר, מה עם שאלה הלכתית? שואלים אותך שאלה הלכתית שם. אם זו שאלה הלכתית שנוגעת לבית הקברות עצמו, אתה יכול לענות. אסור, מותר, מה כן, מה לא. אבל לא קשור לבית הקברות, שאלה סתם, יש לו שאלה פרטית שלו, תגיד לו בחוץ. נצא מחוץ למקום של המפטר, ושם אתה יכול לדבר איתו. עכשיו, יש דיון בפוסקים לגבי ציצית. האם כל הסיבה שהציציות בחוץ הן נגררות על הקבר, או אפילו לא נגררות, אלא נראות מבט. האמת שרוב הפוסקים הסכימו שרק אם הם מחוסים זה מותר. לא קשור לנגרר או לא נגרר, כמו בתפילין. הרי מה אמר מרן בתפילין? שאסור להיכנס עם תפילין. אבל אם אני אקח את התלית או את הכובע ואחסה את התפילין, אין בעיה. לכן השרבון מכסה את התפילין של יד, אין בעיה. הוא הדין ציצית. אם הציציות מגולות, זה אסור. זה לא דווקא נגררות על הקבר, אלא כל שהן מגולות, זאת אומרת, אתה נראה לו בציצית, אז זה יש איסור של לועג לרש, אסור לעשות, כן. כן, כל הרב. מה זה דברי תורה? אם זה הספד על המת, מותר. לא הספד, אסור. קוראים משנה, לעילו נשמת הנפטר, מותר. כבר הזכרנו בפתח הדברים, שהטוב ביותר והנכון ביותר, איך שמגיעים לבית העלמין, לא בשעת לוויה, אני מדבר כעת בהזכרות, אותם אדם בא לפקוד נפטרים, אז הוא רוצה לקרוא משניות, רוצה לקרוא מה? יאמר לשם מחוד קודשה וקוד שכינתה, הרי אני בא לעסוק בתורה, בזכות לימוד התורה שאני לומד, יימשך נחת רוח לכל הנפטרים הקבורים פה, ובפרט לפלוני אלמוני, שאני בא על קברו. ואז אתה יוצא את החובה, אתה בסדר, מסודר. בסדר?
אבל אמר, אסור לאכול, ליד הקבר.
כן.
אנחנו בתור, כשאני אוכל שם, אם שם החדר ליד, מה היה? לא נוכל שבתוך החדר.
אם החדר סגור, יש צד להקל, אבל לפי רבי שלמה זלמן אוירבך זה לא כל כך טוב. מפני שסוף סוף שטח של בית הקברות, עשו ממנו מקום פרטי, עשו אותו על תנאי. גם יש תדע, יש בעיה אחרת. זה, אני לא עונה לשאלה שלך, אני עונה שאלות כלליות. שלמשל יש בתי כנסת. זהו הדין. עכשיו ראינו שאותו דין, אותו מעמד הלכתי יש בית הכנסת מול בית עלמין. לבית עלמין צריך לדעת יש קדושה. תכף תראה בהמשך, יש אפילו חנוכת בית עלמין. כלומר, ביום שרוצים להתחיל לקבור בחלקה, חייבים לעשות הקפות, חייבים לקרוא מה שצריך לקרוא. שזה הלכות, וחבל, הדברים האלה מוזנחים וצריך לעורר עליהם. וממילא, המקום הזה קונה קדושה. עכשיו, מה עושים מהקפה? מעבר יבוא כבי, דבר מדהים. הוא אומר, כמו שאם אתה קונה כעת מגרש, אתה רוצה לבנות עליו בית, מה אתה עושה? אתה גודר את המגרש, וכותב, שטח בנוי, סכנה, הכניסה לזרים אסורה. ממילא, מי שנכנס, את המור בראשו, אתה לא אחראי על זה, הוא בא והוא פרץ את המחסום ונכנס. עכשיו הוא אומר אותו דבר בית קברות, באים לקבור שם נפטרים, באים החיצונים, מה, רוצים להתלבש על אחוזת אדמה, כמו שיש אנשי העולם התחתון, אתה מכיר את הסיפורים שלהם, עם ה... זהו, כל בואו לא נדבר עכשיו יותר מדי. אז הממשלה נותן צהל משהו אחר, אחר כך עוד פעם משהו אחר, הם משתלטים על, על אדמות. כמו הסיפור עם הבדואים עכשיו, זה אקטואלי עכשיו. תגיד להוא מרחוב ז'בוטינסקי, שפתח את העיניים. קיצור הדברים, הם באים רוצים להתאחז, מה אנחנו עושים? לפני שקוברים שם, עושים הקפות. אומר, בהקפה הזאת, כל הקפה אתה בונה גדר. ועוד הקפה, עוד גדר. ועוד הקפה, עוד גדר. עד שתשלים שבע הקפות, הם לא יכולים להיכנס, זה לא תחום שלהם. יכולים עוד בחוץ, כן. להפריע בחוץ אולי, אני לא יודע, לשרוק, להפריע. אבל להיכנס לתוך שטח בית העלמין, הם לא יכולים. אז זה הסוד של ההקפות, וסוד של, גם של הקפת הקבר. אותו סוד של הקפת הנפטר, לפני שקוברים אותו. שהם לא יגעו בו, לא יתחזו בו. כן, אז אם כן... בטח. אין שום יותר לאכול ולשתות שם. רוצה לאכול ולשתות, יצא החוצה, יאכל לשתה, ואחר כך יחזור. מה, מה? תראה, בשביל שתיית מים, לא יודע למה הקלו. היום הקלו בפרט בימים חמים, או כשיש יובש, אז הקלו בזה. כמה שיש בזה סכנה. אבל לא שתיית מים, שתייה משהו אחר, משהו מוגז או משהו... אחר כך הוא יעבור לי לגזוז ולכל מיני פטל ודברים אחרים. זה כבר בשביל הנאה, זה אסור, ודאי אסור.
בשביל
לעשן עליו? ודאי אסור. כתוב פירוש בפוסקים שזה אסור. עוד מעט, עוד מעט נגיע לזה. עכשיו יש דעת, כן. איזה? גדים?
גדים שאחרי
לא. לא עליכם, רק באבלים. שהם יוצאים מהאבל, אז הם מחליפים את הבגדים. אבל לא אבלים, אין שום בעיה. שום בעיה, אנשים ממציאים דברים מהראש שלהם. עכשיו, לגבי מה שדיברנו, יש שאלה שכתב הנציב, אבל חלקו עליו. הנציב היה גאון גדול, היה שתי דורות לפנינו, קראו לו הגאון רבי נפתלי צבי יהודה ברלין. אחר כך הברתו את זה לבר אילן, אבל הוא היה גאון גדול. כתב ספר העמק שאלה. בספר העמק שאלה הוא כותב דבר מדהים, הוא אומר שהוא בדק וראה שכיוון שהקברות נחפרים בעומק של 10 טפחים, אין דין של לא יגדרש. כי מה שאמרו בתלמוד לא יגדרש, זה כמו אז היו קוברים בכוחים, כמו שהיום קוברים בקומות. היה נכנס למערה, ובתוך המערה יש כוחים, אז אתה נמצא באותה גובה, פחות או יותר, שהנפטר נמצא. אבל אוכל כאן זה 10 טפחים בעומק, אז זה רשות בפני עצמה, ואין את האיסור. ככה הוא טוען דווקא בדרשות שלו, בעמק שאלה בחיי שרה. הגאון הסנחמת עלה על זה, והביא כמה...